רדיו קסם 106 FM רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק כנסו עכשיו
תוכנית הבאה, מעדן ויניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו.
כן, אז שלום. חלפה שנה, אבל חלף רק שבוע.
שבוע, מאז מעדן ויניל הקודם.
בדיוק.
והנה אנחנו פה.
נכון מאוד. שלום, אהרון.
שלום,
אמיר.
שלום, דותן. שלום לאורח שלנו, נתן כהן. שמעתם אותו שר כאן עם הנשמות הטהורות. אז תגיד, נתן, איך זה להיות בן 70 ויום?
אוי, זה נורא. אני לא מרגיש ככה בכלל.
מה כל כך נורא?
הגיל הזה הוא גיל מאיים, זה מספר מאיים.
כן, אבל זה רק מספר.
זה לא רק מספר, אתה כל הזמן שומע שאנשים בגיל הזה הולכים להם לעולמם.
שזה אתה מרוויח כל יום שאתה מרוויח, אתה מרוויח, מה זה רווח?
רווח נקי. כן, אבל זה לא כזה כיף שכל האנשים מהדור שלך, כולם, הם בסיכון בעצם, ופתאום אתה שומע שזה איננו, וזה איננו, וזה איננו.
כן.
אתה אומר, נו, עוד מעט התור שלי. אני לא פוחד מהסיפור הזה של הסוף. אני יותר כואב את הסיפור של החיים שמתרחקים, לא הסוף שמתקרב, אתה מבין?
בדיוק.
זה הסיפור, ויש הרבה דברים.
זאת הייתה אמירה פילוסופית שטוב לפתוח איתה ככה את התוכנית. אז בתוכנית היום אנחנו חוגגים את יום הולדת שלך, וגם את עשרות השנים שבהם אתה הבאת מוזיקה טובה. לפופ הישראלי, לפופ, לרוק הישראלי. אנחנו פתחנו עם הנשמות הטהורות, כי זה בכל זאת ציון דרך.
כן, זה בעצם ככה התחלתי.
כן.
ובעצם השלישייה הזאת קמה בעקבות שיר שהוקלט כשהיינו בלהקה הצבאית.
בצוות הווי.
צוות הווי הנדסה קרבית, כן. ובאופן יוצא דופן, מרטי כספי שהיה המנהל המוזיקלי שלנו, הוא השתחרר בדיוק משירותו בלהקת פיקוד הדרום, עבד איתנו ושמע את השיר הזה והחליט להכניס אותו לתוכנית, לכלול אותו. ואז השיר הצליח למרבית הפלא, כי הרבה אנשים...
שיר די כבד.
כן, שיר כבד ולא ידידותי במיוחד בשמיעה הראשונה, ואנשים ניבאו לו... לא עתיד בדיוק ורוד, אבל היו כמה שדרנים שהתעקשו על השיר הזה, ואפשר לחנך את הקהל דרך אגב. כי זה קרה עם
נדמה לי שזה השיר שטיפס שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע.
בדיוק.
לאט אבל בטוח, מה שנקרא.
כן, זה היה בעקבות הקשנות של שדרנים, בעיקר של גדי לבנה. עד שהשיר הזה נקלט, ואנשים אוהבים אותו עד היום. ובעקבות ההצלחה של השיר, קמה השלישייה, וכולם אמרו שצריכים לקרוא לה הנשמות הטהורות. אני לא כל כך אהבתי את הרעיון.
היה לך שם אחר בראש?
לא. אבל אתה יודע, לקחת שם של שיר, כאילו, to exploit, מה שנקרא, לנצל את ההצלחה הרגעית, אבל נכנעתי, ומסתבר שהם צדקו.
אז מוישה, הפך את הצד, ואנחנו נשמע שיר שאהוד מנור כתב.
כן.
אתה הלחנת.
כן.
אתם הקלטתם, וגם יגאל בשן הקליט.
כן, יגאל הקליט ראשון.
הוא הקליט ראשון.
כן.
זה הפך להיות עוד להיט ענק בשני הביצועים,
נכון.
אגב. מה שלא קורה תמיד, כי לפעמים, אתה גם לא יכול לקרוא לזה קאבר, כי זה נעשה נכון. זמן קצר.
האמת היא שאנחנו התכוננו להקליט את זה ראשונים, והיינו במילואים אחרי מלחמת יום כיפור, בסיבובי הופעות, בחוליה אחת עם יגאל בשן ו... תזמור את חיל אוויר, ומוטי גלעדי היה מנחה.
הוא שמע אתכם שרים את זה?
ואנחנו עבדנו על שני שירים אחרונים שהיינו צריכים כדי להשלים את האלבום. ואחד מהם היה קפה אצל ברטה. עשינו חזרות, עבדתי על העיבוד הקולי, הכנתי את העיבוד הכלי כבר, והיינו מוכנים להקלטה. אבל אז עד ארצי, והתחלנו להופיע עם השיר הזה כזה, ניסינו אותו על הקהל, וקיבלו אותו בצורה יוצאת מן הכלל, כי זה היה מפתיע, שיר חדש, הקהל לא מכיר, ובכל זאת מקבלים אותו כל כך יפה. ואז זה דרצי הודיעו לנו שבינתיים מקפיאים לנו את ההקלטות, אז לא ספרו אותנו כל כך, כאילו לא ייחסו לנו חשיבות, מי יודע מה.
זה גם היה בגלל מלחמת יום כיפור.
בגלל המלחמה, כן. אז הקפיאו לנו את ההקלטות, ואז יגאל בא ואמר, אני רוצה להקליט השיר, וזה, אמרתי לו, לא, אנחנו צריכים להקליט, וזה, בסוף, כמלחין שיש לו שיר במגירה, שהוא יודע שהוא חם, אמרתי, יאללה, ניתן לו להקליט, אבל אמרתי לו, אחרי זה, אנחנו, ברגע שנוכל, אנחנו גם נקליט. אז תדע לך שלא תהיה לך הפתעה. אמר, אין בעיה, הכל בסדר. וזה מה שעשינו. הלכנו, הקלטנו את השיר. ניגנתי שם גיטרה אקוסטית.
הוא הופיע כל הזמן עם זה.
כן, ואפילו שרתי קול שני באחד הבתים. שיתפתי איתו פעולה, וזה היה יפה מאוד. אחרי זה, הקלטנו אנחנו.
אז הנה, קפה אצל ברטה. יש.
ודאי שיש.
מגיע.
מגיע, מגיע.
מגיע, כן. ככה זה בבינילי.
כן.
אני הולך אל ברטה ואצלה יושב. אני שותה קפה שחור, מראה לה את היד. אומרת לי, אתה נחמד, תשים הסירייה בצד. ואז לפתע היא שותקת ורואה כל מה שיקרה ומה שכבר קרה. רואה מי אני חושב ומה אני רוצה. אומרת שגלגל חדש יתחיל כשהשנה תצא. דבר לא השתנה, אבל תמיד אני חוזר, מראה לה את היד, ומקווה שיום אחד אומר שלום ולא אפחד. ואז אני שואל אותה על אהבה, אומרת כן, אבל לפני כן אכזבה. אז לא כדאי לך לדאוג, אולי תראה רופא. נשמע אתה בחור יפה, אולי תשלה עוד כוס קפה.
טוב, תשמע, אני לא צריך לחזור ולומר את מה שכולם יודעים, שזה שיר נפלא. גם בביצוע של יגאל בשן, גם בביצוע של הנשמות הטהורות. ואני רוצה שנעבור תכף, עוד מעט, לעוד שילוב נפלא של נתן כהן ואהוד מנור. ולמרבה הפלא זה חדש. ומה זה חדש? אהוד מנור לא איתנו כבר הרבה מאוד שנים. אז בוא תספר איך אתה מגיע לקבל טקסט חדש שלא נתגלה, שלא יצא, של אהוד מנור, מלחין אותו, מקליט אותו, ולפני כמה שבועות גם מוציא אותו.
טוב, אהוד ואופר מנור היו חברים שלנו, היינו איתם בקשר גם חברי, לא רק מקצועי. ודרך אגב, אנחנו קנינו את הדירה של אהוד בדיזנגוף, שהוא גר, דירה בדמי מפתח, ועברנו לגור במקומו. אחרי זה החליפו אותנו יהודה עדר ומיקי קם. אבל...
הרבה מוזיקה יש בדירה.
כן, זו דירה ממש מלאת השראה. אבל אחרי שאהוד נפטר, המשכנו להיות בקשר עם אופרה, והיא הייתה אומרת לי מדי פעם, אהוד השאיר אחריו טקסטים, אני חייבת למסור לך אחד הטקסטים. וככה עברו שנים, וכל פעם דיברנו, וכל פעם הזכירה את זה, עד שפתאום לפני שנה היא שולחת לי בוואטסאפ טקסט של השיר שנקרא הסיפור שלי. היא אומרת, ראיתי את הטקסט הזה, מיד חשבתי עליך, אז בהצלחה. וזהו, ישבתי על הטקסט. ובאמת, לא יודע, הטקסטים של אהוד מלחינים את עצמם משום מה, זה קורה לי איתו כל הזמן, זה קרה לי איתו הרבה. ברגע שהיו כאלה שנתתי לו מנגינות, והוא כתב מילים על המנגינות, כן. שזה בסדר, אבל היו גם כאלה שנתתי לו, שהוא נתן לי מילים, ואני הלחנתי אותם, כן. כמו קפה אצל ברטה, נאום היונה, שני קולות, לא, שני קולות הייתה המנגינה קודם. ו... פשוט זרל מי נורא מהר, ויצא לי בקלות כזאת, אחרי 3 שנים שלא לא הלחנתי אף שיר. Mm-hmm. אז ממש היה כיף, ומיד סידרתי לו את העיבוד, והכנתי כל מה שצריך, ושלמה אידוב בא וניגן סולו בשיר הזה, הוא מאוד אהב אותו גם. וזהו, וזה יצא משהו ש...
חלום, סופר בספק. חולה בספרדית, שאהוד כתב לו.
כן, נכון. וזהו, ועשינו קליפ גם, ושלמה השתתף, שלמה אידוב השתתף גם בקליפ, וברקע רואים את אהוד ואופרה כזוג צעיר, וכזוג טיפה יותר מבוגר, וזה היה כזה מחווה לאהוד ולאופרה, כי זה שיר באמת שהוא שיר שהוא רומנטי, שיר מאוד שמדבר על אהבה אמיתית בין בני זוג.
הסיפור שלי... הנה זה מגיע.
יש אהבה אחרת, יש אהבה טובה, גם אם היא מאחרת תבוא פתאום, היא אולי קרובה. יש הבטחה לאושר, זאת הבטחה מזמן. יש אור בקצה החושך, כל זריחה חמה בשבילי סימה. זה הסיפור שלי ועוד מילים צריכות להיאמר, כי יש המשך טוב לסיפור שלי, אני יודע איך הוא ייגמר. יש אהבה אחרת, יש אהבה טובה, שלי ועוד מילים צריכות להיאמר, כי יש המשך טוב לסיפור שלי, אני יודע איך הוא ייגמר.
כן, אנחנו צריכים להזכיר שאתם ברדיו קסם 106 FM, וגם אנחנו משמיעים את זה מתקליטים.
כמעט הכל, כמעט הכל. אם זה היה על תקליט, היינו משמיעים את זה מתקליט, אבל מה לעשות?
חדש מדי.
כן. זה עוד 5 שנים, ואז תראה, פתאום זה יוצא על תקליט, כמו שקורה היום להרבה מאוד דברים מהעבר. אבל אל תדאגו, כי עוד מעט אנחנו חוזרים לויניל. הנשמות הטהורות, הייתה להם הצלחה גדולה, אבל לזמן לא ארוך, כן?
לא היינו קיימים הרבה זמן. אתם גם
עברתם שינוי הרכב באיזשהו שלב, כשנאווה עזבה, ואירית החליפה אותה. אירית, אגב, לא מופיעה בתקליט.
לא, באלבום המקורי לא.
היא בויניל, היא לא מופיעה. היא הופיעה אחר כך בדיסק,
כן,
שיצא.
היא יצאה עם בונוסים. יצאו כן. איזה 6 או 7 בונוסים, בנוסף לשירים האלה של,
כן.
של האלבום המקורי.
אם אתה מסכם עכשיו את תקופת הנשמות הטהורות, אני אומר לך, נתן, בוא תן לי 2 משפטים על התרומה של הנשמות הטהורות לפופ הישראלי, משנות ה-70 בכלל.
התרומה, לא חשבתי על זה אף פעם כתרומה.
עכשיו, הנה, יש לך זמן לחשוב עכשיו.
אני חושב שמה שבאמת הייתי צריך, התרומה שאני חושב עליה, הייתה צריכה להישמר גם היום, זה להמשיך את דור הוותיקים. היינו צעירים אז, ומאוד מאוד למדנו מהוותיקים, מאלה שהיו לפנינו, והם שמחו גם ללמד אותנו. ואני חושב שכששומרים על הרצף ועל השושלת, מה שנקרא, יש נוצרת תרבות שהיא באמת שורשית ומקורית ומלאת כישרון ומלאת המצאות, וכל דור משנה גם את מה שהוא למד מהדור הקודם. ואני חושב שהנשמות הטהורות היו מין המשך לדור הקודם, אבל בשינוי של...
עם תוספות שלהם.
קצת יותר תעוזה אולי וחוצפה, חלק מהבורות שלי, וחלק אתה יודע, הצעירים שחושבים שהם יודעים הכל, כן. ולא צריכים ללמוד שום דבר, אבל כן ידענו שאנחנו צריכים ללמוד.
אז לפני שאנחנו נעבור לתקליט של, של נתן, כיוון שהנשמות הטהורות עדיין על, על הפטפון, אז בוא, תשמיע לנו עוד שיר אחד, וזה אחכה לך, עם הרמוניות יוצאות מן הכלל, ועיבוד יפה, ומה יש להגיד? זה שיר פופ יפה.
תודה, תודה.
זה היה חכה לך, עוד שיר יפה, דודו ברק, נתן כהן, הנשמות הטהורות עם נאוה ברוכין. יותר מאוחר אנחנו נשמע שיר של נתן עם אירית בולקה. וזה מביא אותנו לתקליט הסולו הראשון שלך מ-83, תחנת דרכים.
לתקליט קראו זמן ומקום, לאלבום.
זמן ומקום. משום מה, אני כל הזמן קורא לו תחנת דרכים, אולי בגלל שזה פותח אותו, וזה גם הסינגל.
ב-97 יצא אלבום שנקרא תחנת דרכים 97, של קאברים של שירים שלי, שהשתתפו בו כל מיני זמרים, כולל אריק איינשטיין וג'וזי קאץ וטל גורדון, אבל לזה קראו זמן ומקום.
וזה הזמן והמקום. זה הזמן והמקום. שקוראים לזה זמן ומקום, כן. בין הנשמות הטהורות לבין אלבום הסולו, עשית דברים, כן? כן. אתה נכנס יותר לעניין של הפקות, נדמה לי.
עיבודים, הפקות, הלחנה לאחרים.
וקצת לקחת מה שנקרא בקסיט מבחינת שירה.
כן, זה מה שרציתי מלכתחילה. לא אהבתי את הסיפור הזה של להיות סלב שמחלק חתימות. אלא להתעסק במוזיקה באופן רציני. אני לקחתי את המוזיקה כדבר שהוא פרויקט לחיים, לא משהו זמני. אז החלטתי שאני צריך להיכנס לזה ברצינות, ללמוד את העסק הזה, להיות מקצועי עד הסוף, מכל ההיבטים של המוזיקה, כולל הקלטות וכולל עיבודים והפקות ולחנים, וכמה שיותר להתמחות בסיפור הזה של התיאוריה של המוזיקה גם, להבין מה אני עושה, כי כשהשתחררתי מהצבא לא ידעתי צורת תו אפילו.
וזה באמת נתן לך פתיחות לדברים נוספים?
אין ספק, אין ספק.
מעורבות יותר בכל ההפקות שאתה עשית?
אני פשוט...
בגלל התפתחות המוזיקלית שלך וכל?
כן, זה עזר לי מאוד להתקדם ולהגיע לתוצאות שבאמת רציתי, כי היה לי קצת תסכול כשלא עשיתי את הדברים האלה, כשנתתי לאחרים לעשות. עיבודים אני די תמיד עשיתי לעצמי, אבל כשהיה צריך לשבת באולפן ולעשות את הסאונד והמיקסים וכל זה, הייתי שולח ידיים לקונסולה תמיד כדי לתקן כל מיני דברים שהייתי מבקש מהטכנאי, והוא לא היה בדיוק מבין אותי. כן. עד שאמרתי לעצמי, אם אני רוצה להיות מפיק מוזיקלי, אני צריך לדעת גם את זה. והחלטתי להפוך להיות גם טכנאי הקלטות, שזה דרך אגב מאוד עזר לי להישאר על פני המים בתקופות לא טובות מבחינה מוזיקלית. אז זה עזר לי גם להתפרנס.
ובכל זאת, מגיע 82, 83, ומתחיל לגרד לך לחזור לשיר.
אמרתי, הגיע הזמן. אני שרתי כל הזמן, הופעתי המון, הקלטתי גם בתקופה הזאת לפחות 4-5 שירים בעצמי, או 6 אפילו. שניים מהם נכנסו לאלבום שהוצאתי ב-83, אחד נקרא מצב זמני, אחד נקרא שיקגו. אבל היה שלב שאמרתי לעצמי, הגיע הזמן שיהיה לי כרטיס ביקור. לא היה לי כרטיס ביקור, היה לי שיר פה, שיר שם, נשמות התאורות, אוקיי, בסדר, זה היה, זה נגמר.
כן.
שיראו מה אני עושה עכשיו, איך התפתחתי, מה אני עושה כשאני לבד, לא רק עם השלישייה.
בתחנת דרכים, השיר הוא היה די שונה מה שאתה עשית עם הנשמות, הוא היה יותר רוקי.
כן, אני יותר פאנקי אפילו הייתי קורא לזה. אני בכלל נמשכתי לפאנקיות במשך השנים ועשיתי... עשיתי פאנקי בתקופות שאמרו בארץ זה לא עובד, בארץ זה רק רוק, וזה לא התקבל, והיום זה תפס מאוד מאוד חזק. אבל אני אוהב מקצבים, אני אוהב גרובים, אני אפילו בשירים שקטים, אני משתדל להכניס קצב, ושזה לא יהיה משעמם יותר מדי. אני אוהב שהקצב זז, שיש משחק בין התופים והבאס והכלים האחרים. אז בשלב הזה אמרתי לעצמי, ב-83 אמרתי, זהו, חייב להוציא כרטיס ביקור, שאנשים ידעו מה אני עושה, והיו לי שני שירים כבר מוקלטים, הוספתי עוד 8.
נדמה לי שב-82 אתה אז נכנסת הרבה ללבנון עם כל ההופעות של הווי הבידור.
נכון, המון.
כן.
אחר כך מוישה יספר לך על התפקיד שלו בכוח. אז הנה תחנת דרכים, צד א', שיר ראשון, נתפלל שהוויניל עובד.
עובד.
עוד קרון אחד, פסי רכבת, תחנת דרכים ריקה, אותי עוברת, מחכה אולי עכשיו, אראה אותך עומדת שם, ומחכה. עוד קרון אחד, ועוד רכבת, והרוח בפניי, צינה חודרת, מתעטף בתוך מאיר, חושב אולי, אולי עכשיו.
מה יש להגיד?
יצירה נהדרת.
ועכשיו, עד שאנחנו חוזרים לשיחה עם נתן, אז מוישה הופך לנו צד, כי תכף אנחנו נשמע עוד שיר מתוך האלבום, מתוך זמן ומקום, שגם מחזיר אותנו קצת לתקופת הנשמות הטהורות.
נכון.
זה שיר עם אירית בולקה, דואט,
כן.
שכתב אהוד מנור,
כן.
אין צורך לומר, אתה הלחנת.
כן, בפעם הזאת הלחנתי לפני שהוא כתב את המילים, נתתי לו את הלחן, אמרתי לו, אנחנו הולכים לצאת במופע משותף, אירית ואני, ואנחנו קוראים לו שני קולות. אז אם אתה יכול, תכתוב שיר שנקרא שני קולות. והוא כתב...
אז לא צריך להגיד יותר מזה לאהוד מנור.
כן, בדיוק.
אז הנה, אנחנו נשמע את שני קולות, נתן כהן, אירית בולקה, וזה שפתחת צד שתיים של זמן ומקום. שני קולות. נתן, תגיד, איך במדרג הפנימי שלך, זמר, איפה מופיע? אתה מוזיקאי, אתה מפיק, אתה...
במקום האחרון.
לא היססת כשאמרת את זה.
אני שר כי אני מלחין, ואם מישהו אחר היה שר, הייתי שמח מאוד. אבל הגענו, זאת אומרת, כבר תקופה ארוכה מאוד שזמרים וכותבים לעצמם, והם לא זקוקים לאנשים שהמקצוע שלהם זה מלחין. ואני מלחין בנשמתי, אז כל פעם שאני מלחין וזה, אני חושב מי יכול לשיר את זה, ובלית ברירה אני שר בעצמי. אבל אני לא... זה לא אידיאלי מבחינתי. אני בכלל מעדיף זמרות. זאת אומרת, הקול הנשי מאוד מרגש אותי, הרבה יותר מהקול הגברי, והייתי מעדיף שרק זמרות ישירו את השירים שלי. אבל זאת המציאות, אין מה לעשות. אני מלחין ששר את השירים שלו.
אז אני שאלת את השאלה הזאת, כי זה בעצם לוקח אותי לעוד שלב בהתפתחות של הקריירה שלך. כי קצת, לא קצת, 4 שנים בערך אחרי שעשית את האלבום הזה, אז אתה נסעת ללונדון.
כן,
נסעתי ללונדון. והחלטת בעצם לא לשיר, אלא להתמחות בצד הטכני, השני כן. של, של התקליט, נגיד
נכון,
ככה.
כן.
מה הביא אותך להחלטה הזאת?
קודם כל, זה היה בדיוק כשסיימתי לעבוד על האלבום של דני רובס, פנים ושמות, אני הייתי המפיק המוזיקלי, וגם עשיתי את הסאונד ואת המיקסים, ובקיצור, תיק. וזה היה מאוד מאוד כבד, אבל מאוד מעניין. והרגשתי כזה, הנחת רווחה, שזה סוף סוף נגמר, הייתה עבודה מאוד קשה, בתנאים לא קלים. אבל התגברנו, יצא משהו מאוד יפה, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, מה העלה? ולא ראיתי הרבה אפשרויות שאני הולך ליהנות מהם, כמו שבאמת נהניתי עם דני. אמרתי, הגיע הזמן באמת לפתוח את הראש ולראות דברים אחרים, לצאת קצת לחול. תמיד אומרים, כמו בחול, כמו בחול, כאילו זה המחמאה הכי גדולה, כמו בחול. אני הולך לחול לראות מה זה כמו בחול. ולקחתי את אשתי ואספתי קצת את הציוד שהיה לי, ונסענו ללונדון. אמרתי, אוקיי, אני באתי ללמוד, באתי לראות איך הכי טובים בעולם עושים את זה. ובאמת למדתי הרבה, ופתחתי לעצמי אולפן שם, ומסתבר שהניסיון שלי כטכנאי מהארץ, כטכנאי מקצועי, עזר לי מאוד באולפן שהוא חצי מקצועי, אבל הוצאתי שם תוצאות ממש טובות, והתחילו לבוא אנשים, לא הייתי צריך לפרסם, פשוט מפה לאוזן, והגיעו אליי מכל קצוות, אתה יודע, אפילו מליברפול הגיעו להקליט אצלי.
שמות?
אין להקות ידועות. הייתה להקה אחת ש... כי זה השוק החצי מקצועי, זה לא האולפנים של המיליוני דולרים
כן. שם. זה לא אבי רוד.
כן, בדיוק. אבל עשיתי שם כל מיני... יש שיר אחד שהשמיעו, שעשו קליפ והראו אותו ב-MTV אז, אבל אני בדיוק גם לא עקבתי. לא עניין אותי כל כך. היו פרסומות שהקליטו אצלי וזכו בפרסים.
אז וזה... מה, ראית בזה פרנסה והתמקצעות?
כן. פשוט ככה, אני, אתה יודע מה, הכי הרבה למדתי על עצמי. יותר
לא היה לך את הנגיעה הזאת לדקדק ביד, לבוא לאולפנים ככה גדולים, ואולי לעשות בהם קצת איזשהו סטאז' ככה כדי...
הייתי מבוגר מדי בשביל זה. הייתי בן 36 כשהגעתי לאנגליה, וכשאתה רוצה לעבוד כטכנאי באולפן, אתה צריך להתחיל כעוזר טכנאי.
עוזר טכנאי, כן.
כאחד שמכין קפה ואחד...
כן.
אמרו לי, תשמע, לא נעים יהיה לבקש ממך להכין קפה אפילו.
אמרו לך שאתה overqualified, בקיצור.
כן, וגם מבוגר. זה הגיל מאוד חשוב פה. לבוא בגיל 36 ולהתחיל קריירה של טכנאי באולפן מקצועי, זה...
כמה שנים חייתם בלונדון?
7 שנים, בדיוק.
7 שנים.
בדיוק 7 שנים, כן.
ואז דגדג לך לחזור?
כן, התגעגעתי. התגעגעתי למוזיקה שלי. אני כתבתי שם המון מוזיקה, אבל לא שלי. זה כאילו כמו שאתה כותב ג'ינגלים.
כן.
למטרות מסוימות, בסגנון מסוים. אף פעם לא שרתי באנגלית. חשבתי שזה... לא באתי לשיר שם, וגם לא באתי לשיר לחנים שלי ישראלים. המבטא לא טוב, אתה יודע, זה לא כזה, לא הלכתי לעשות שם קריירה כזמר או כמלחין, אלא יותר כמפיק וטכנאי, ואת זה עשיתי המון. הייתי שותף בכתיבה של המון דברים, גם הלחנתי וגם זה, אבל התגעגעתי לשירים שבהם באמת לא עשיתי חשבון לאף אחד, וכתבתי את מה שבאמת בראש שלי, והתחלתי לכתוב להלחין שירים של יונתן גפן שהיה באותה תקופה בלונדון, ויוב פורט ומאיר גולדברג. אפילו לקחתי קטע מספר של עוזי וייל, שנקרא, הספר נקרא היום שבו נרצח ראש הממשלה. היה שם סיפור על דיאורה, לקחתי קטע פרוזה והלחנתי אותו, זה נקרא בעומדה כך, ואמרתי, יאללה, אני אעשה אלבום שלי, לבד, באולפן שלי, קח את הזמן לאט לאט, וברגע שיהיה גמור, נחזור איתו לארץ, וזה מה שקרה, בדיוק שבע שנים, כן.
אז אני רוצה לסגור אותך עכשיו מעגל, דני רובס היה אלבום הראשון שהפקת לאדם אחר, למוזיקאי אחר,
לא, עשיתי, אבל לא אלבומים שלמים. עשיתי לאילנית, עשיתי לדורי בן זאב, עשיתי לנורית גלרון, להרבה אחרים.
על פנים ושמות היה סוג של
אלבום קונספט כזה.
והנה עוברות כמה שנים, ודני רובס כותב שיר.
כן, הרבה שנים. עברו הרבה שנים. פשוט ביקש ממני להתארח במופע שלו בפסטיבל הפסנתר, זה היה לפני 3 או 4 שנים, משהו כזה, אני כבר לא זוכר. באתי, הופענו ביחד, שרנו את פנים ושמות, ושרתי גם שיר שלי, והיה נחמד מאוד. ואז אמרתי לעצמי, רגע, לא, אני כתבתי אמנם עם דני רובס שיר, כתבנו את המילים ביחד, לאילנית, שיר שנקרא סרט שחור לבן, אבל אף על מול הלחנתי שיר שלו ממש. אז פניתי אליו, אמרתי לו, בוא תשלח לי טקסט.
אני רוצה להלחין שיר. הוא שלח לך את מאחורי הכפתורים.
שלח לי כמה טקסטים, אחד מהם היה מאחורי הכפתורים, ואז שקראתי אותו, אמרתי, רגע, זה עליי. ממש. ואז היה לי נורא קל להלחין, מאוד התחברתי לטקסט, ויצא משהו שאני מאוד אוהב.
נשמע. מאחורי הכפתורים. עכשיו אנחנו בעצם הולכים לסגור עוד מעגל אחד. Okay. סגרנו מעגל עם דני רובס, ועכשיו אנחנו רוצים לסגור עוד מעגל עם הנשמות הטהורות, כי פתאום, out of the blue, לפני 5-6 שנים, משהו כזה, פתאום מגיע, אנחנו קוראים לזה סינגל, כן, אלכס סינגל, מגיע בסטרימינג, מגיע כן. שיר חדש של הנשמות הטהורות עם ההרכב הקלאסי, כן, המקורי, נתן, יורם ירוחמי ונאווה ברוכי.
כן.
ואיך? מה קרה?
תראה, כבר כמה שנים לפני זה היה לחץ פיזי מתון עלינו שנקליט שיר חדש, שנתאחד, שאתה יודע, כל הבקשות האלה. ואמרתי לעצמי, אין לי שום התנגדות להקליט שיר חדש, אבל אם זה יהיה שיר שלא יבייש אותנו ושיר שנוכל להתגאות בו, אז אני מאוד אשמח. לא רוצה לשמוע פתטי כמישהו שמנסה לעשות קאמבק, כן. וזה נשמע לא טוב. אז קיבלתי טקסט מענת הראל, שהיא שדרנית גם בתאגיד, וישבתי והלחנתי, והשתדלתי מאוד להלחין בסגנון של פעם, של החכה לך, שזה יישמע נשמות הטהורות אותנטי.
איך פתאום הייתה הרמוניה המחודשת, אחרי שעשרות שנים אתם בעצם לא שרתם יחד?
אנחנו עשינו כל כך הרבה חזרות.
במיוחד כשאחד מכם הוא בכלל מנהל בנק בדימוס, נדמה לי, כן?
בכלל, כן, בבנקאות. תשמע, אנחנו עברנו 3 שנים מאוד אינטנסיביות, אז עשינו חזרות יום, שעות על גבי שעות, ואנחנו כל כך כבר, זה תמוע בנו, הסיפור הזה של ההתחברות אחד לשני, שלא היה קשה בכלל לעשות את זה. ועשינו את זה אצלי באולפן, אז גם לקחנו את הזמן, ואתה יודע, הקפדנו על כל פרט ועל כל דבר, ויצא משהו שאנחנו מאוד אוהבים.
תוצאה יפה מאוד.
תודה.
בוא נשמע, איך יכולת שלא? איך אנחנו יכולים שלא לשמוע עוד שיר של הנשמות הטהורות אחרי כל כך הרבה שנים?
כן.
הנה.
Thank you. מי השם לא חשוב, העבר לא ישוב וגם לא התשוקה. אם כל מה שהיה לא יחזור לעולם, אז אולי לא הייתה
מה אתה אומר? הגענו לסוף תוכנית, כמעט שעה נפלאה עם נתן כהן, בשירים נפלאים, שהם בעצם חלק מהפסקול שלנו, מהפסקול של כל מי שהתחיל או כבר אהב לשמוע מוזיקה מתחילת שנות ה-70 והלאה.
נכון.
ומה נגיד לך, נתן, יחסית לבן 70 אתה נראה... ושרק תמשיך לעשות לנו עוד הרבה מוזיקה טובה.
מקווה.
ואנחנו...
פה צריכים להיפרד.
נסיים עם שיר. עוד שיר אחד שאהוד מנור
נכון.
כתב.
כתב על המנגינה, כן.
ונתן שר עם גרי אקשטיין. אז תודה רבה, נתן, שהיית איתנו.
תודה לכם.
מזל טוב ובריאות טובה, כמו שאומרים.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
אני מקווה שהיה לך יום הולדת שמח אתמול.
כן.
ואתם תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל.
כן. תודה רבה.
תודה לדותן הטכנאי.
תודה רבה לך, אהרון. תודה רבה
לאמירה. ותודה לרתן כהן, כמובן. להתראות.
להתראות.
ביי.
מצב הרוח די ערוד, וכל אחד נראה תרוד. מי שכבר אומר שלום, קולו קונה. רוצה לגמור רק את היום ולא לצאת לשום מקום, אחרי מבט לחדשות הגוף צונח. הלך בכל להיגיון, בין המקום לשיגעון, החוב הלאומי והאישי צומח. הלב חושש הולם כמו טוב, ויש תחושה קשה של סוף, אבל אומרים שמוכרחים להיות שמח. המחירים עולים עכשיו, הנה סוף סוף הכל זהב, בכל חלום כמו אופק מתרחק בורח. אתה מביט במנהיגים, נתקף בהירורים נוגים, ובלילות מתוך שינה אתה צורח. בכל פינה שנאת חינה, האם עלה אוכלי אדם, אתה יכול להתחרט אכן סולח. וגם הזמן מסף כופר, ידו על הדק הרבה.